אני מבקש סליחה, אבל לצעוק אני לא מסוגל. בפסוק כתוב, זכור ימות עולם, דין ושנות דור ודור. והפסוק הזה מדבר על האופן, איך ההמשך הוא שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. והכוונה היא איך לומדים תורה. אז כדי ללמוד תורה, אז כתוב זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ובהמשך שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת, כבסיס ללימוד תורה, מי שרוצה ללמוד תורה חייב לקיים זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ללמוד בינו שנות דור ודור. חז"ל אומרים, כך גם מפורש בראשונים במפרשים, כך גם מתבאר מדברי רש"י, בינו שנות דור ודור, זה דור המבול ודור הפלגה. אלה הם שני הדורות. בינו שנות דור ודור. אז כתוב כאן שכדי ללמוד תורה, היינו, לפני שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, לפני זה, אז צריך בינו שנות דור ודור. ועל ידי זה אפשר יהיה להתחבר לתורה. על ידי זה אפשר יהיה ללמוד תורה. משהו לא ברור. מה צריך להפיק משני הדורות האלה? מה צריך להוציא? מה צריך ללמוד משני הדורות האלה? וזה הבסיס. זה הדבר ש... מכוחו אנחנו יכולים להבין, ללמוד תורה. ודווקא, שנות דור ודור, דור ועוד דור, שני הדורות האלה, נלמד היטב, אז בינו, אז נוכל ללמוד. חז"ל אומרים שזה גמרא, גמרא מפורשת, כבר הזכרנו את זה פה כאן. כתוב בגמרא בזמן מתן תורה, אז מלכי מזרח ומערב אחזתם רעדה בהיכליהם. מלכי מזרח ומערב הרגישו שהעולם מתמוטט. קורה פה משהו שהוא... היה נראה ביניהם שהעולם הגיע לקיצו. סוף העולם. הם הרגישו שהכל נגמר, הכל מתמוטט. משהו נחרב פה. והם התכנסו כולם, באו אל בלעם ואמרו לו שם המבול בא לעולם. אז הוא אמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא הבטיח שמבול כבר לא יהיה. לא יבוא יותר מבול, לא מבול של מים ולא מבול של אש, כמו שמפורש שם בגמרא בסוף מסכת זבחים, דף קופתת זין בזבחים. מה זה בכל זאת? מה זה בכל זאת? כי יש כאן משהו שהוא נראה סוף העולם. אז הגמרא מבארת את זה לפי המשך הפסוק. השם למבול ישב וישב השם מלך לעולם. אז אמר להם בלעם, השם עוז לעמו ייתן. השם נותן תורה לבני ישראל. זאת ההרגשה של קץ, של סוף, של מבול שאתם מרגישים. השם נותן תורה לישראל, וזה נראה כמו מבול. בגמרא בשבת כתוב, למה נקרא שמו הר חורב? זאת אומרת הגמרא, שירת חורבן לאומות העולם עליו. זהו ההר שממנו ירת חורבן לאומות העולם. המהר"ל מבאר את זה בספר באר הגולה, באר הרביעי אני חושב. המהר"ל מבאר את זה עם פירוש מיוחד, משהו, נקודת חידוש. גם להלכה זה גם יש בזה, יש כאן שייכות לאיזה דין. כלי שנעשה ונגמרה צורתו, אז הכלי מקבל טומאה, אבל הוא מקבל טומאה רק שנגמרה צורתו. אם עדיין נשארו שאריות שצריכים לגמור, לשייף משהו, לעשות משהו נוסף, צריך להיות כל שעתיד בלשון המשנה, כל שעתיד לשוף, לשבץ ולגרר, אם צריך עוד, הכלי עוד צריך גמר מלאכה. כל זמן שלא נגמרה מלאכתו, הכלי לא מקבל טומאה. נגמרה מלאכתו זה יחסי. אם דרך הכלי שתיגמר מלאכתו בשיוף שהוא לא כל כך מעודן, הוא לא כל כך שלם, אלא אז זה נקרא שכבר נגמרה מלאכתו והוא כבר ראוי לקבל טומאה. אבל אם משתנה משהו והכלי הזה רגילים כעת לעשות אותו עדין יותר, מתוקן יותר, יפה יותר, אז כל זמן שהוא לא הגיע לסוף צורתו, אז הוא לא מקבל טומאה. זאת אומרת שיש אפשרות קיימת אפשרות שיהיה מצב כזה שהמצב הזה הופך את הכלי לשבר כלי. הכלי שקודם קיבל טומאה, אז כעת הוא הפך להיות שבר כלי. זה החורבן שירד לאומות העולם מהר סיני. ירד חורבן לאומות העולם עליו. זאת אומרת, מכיוון שנשתבחה כאן צורת אדם, הצורה עלתה דרגה, עלתה דרגה, עלתה מאוד. אז אותה צורה קודמת, שקודם היא הייתה נראית צורה שלמה, כעת היא הפכה להיות שבר כלי. זה הפירוש, ירד חורבן לאומות העולם עליו. חורבן זה מכאן ואילך. אז אלה, הצורה הזאת היא כבר לא נקראת צורת אדם. זה כבר, זה הפך להיות מכלי שבר כלי. אומות העולם, אותם מלכי מזרח ומערב, חשו בזה. הדבר היה, תמיד, הרבה פעמים כתוב, בלשון חז"ל, בלשון הגמרא, הרבה פעמים, אין הוא לא חזו, מזלי הוא חזו. הם הרגישו בעומק ליבם, שכאן קורה משהו שהוא החורבן שלהם. העולם שלהם נחרב. זה המסע ומתן. בלשון הגמרא כתוב, שבלעם אמר להם, השם עוז לעמו ייתן. אז נענו כולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. זה לא ברור מה זה, מה קרה? מה קרה? מה קרה שהם נעשו מברכים? שלא כדרכם. פירוש הדברים זה, השם יברך את עמו בשלום, זה הכוונה. זאת שלמות שהיא לא שייכת אלינו. אנחנו, מבחינתנו שלנו, צורת האדם שלנו לא נפגמה. אותה צורת אדם שנפגמה, זאת אומרת, אותה צורת אדם שנשלמה ועשתה את צורתנו שלנו ללא שלמה, הדבר הזה שייך רק לכלל ישראל. השם יברך את עמו בשלום. אותה שלמות, כיוון שהיא לא שייכת אלינו, היא לא פוגעת בנו. השם יברך את עמו בשלום. כך נענו כולם, ובאופן הזה הם נרגעו. את עמו יברך השם בשלום. אבל השלום הזה, דיינו, השלימות הזאת, לא פוגעת בנו. אלינו היא לא שייך. על כל פנים, למדנו. המבול, המבול, כמו ש... כמו שכתוב מפורש בפסוק, השם למבול ישב, הישב השם מלך לעולם, וההמשך השם עוז לעמו ייתן. היינו, מתן תורה היה דוגמת המבול, בדומה למבול. זה המאורע בעולם, דומה למאורע של המבול. המבול הרס, החריב, מחה את כל המציאות הקיימת. ואחרי המבול, כל מה שהיה, היה עולם חדש. כל מה שקרה, כל מה שנתהווה אחרי המבול, אלה הכל מציאויות חדשות. על נוח אומרים חז"ל, שחי בשני עולמות. שלושה למעשה, בעולם שקודם המבול, בתיבה, ובעולם שאחר המבול. אלה שלושה מיני קיום. אנחנו רואים מפורש שהמבול הוא ההקדמה, הקדמה לתורה שבכתב. תורה שבכתב, זה מה שניתן לנו במתן תורה. שם, בהר סיני, שם קיבל תורה שבכתב. ואז אחזתם רעדה באכליהם, ואז הייתה ככה, זה היה נראה בעולם. שזה מבול. התורה שבכתב עניינה גילוי הפנים האמיתיים של המציאות. זה עניין תורה שבכתב. התורה שבכתב זה דבר לא מובן, צריך לתרוח כדי להבין אותו. התורה שבכתב דומה מאוד מאוד למציאות שאנחנו חיים בתוכה. המציאות שמוגשת לנו, שניתנת לנו, המציאות שאנחנו נמצאים בתוכה, זה דבר שאנחנו צריכים לפרש את זה. אנחנו רואים כל מיני מראות, שומעים כל מיני קולות, רואים כל מיני הרכבות של דברים. כל הדברים האלה הם מחכים שאנחנו נפרש אותם, אנחנו נבין אותם. אנחנו, זאת הבחינה של תורה שבכתב. תורה שבכתב מגלה את הפנים האמיתיים של המציאות. הפנים האמיתיים, הפנים היותר גבוהים, היותר פנימיים, היותר עמוקים של המציאות. הפנים של אותה מציאות שכביכול בורא העולם התכוון לגלות. אותם פנים. זה הגילוי של תורה שבכתב. המציאות עצמה זאת התורה שבכתב. והמציאות עצמה צריכה פירוש, צריכה מהלך כדי להבין אותה, כדי לאפשר לנו לחיות בתוכה, כדי שנוכל לחיות בתוך המציאות הזאת. אז אנחנו צריכים להבין אותה, אנחנו צריכים למצוא בה מהלכים. המציאות שאנחנו רואים סביבנו זאת מציאות די פשוטה. התורה שבכתב זהו הגילוי של המציאות לאמיתה, המציאות כמו שהיא. כמו שהיא באמת. וכמו שידוע, כמו שמזכירים תמיד, מי שזוכה לראות את המציאות האמיתית, אז הוא ממילא רואה את כל התום. זה מה שקרה עם אברהם אבין. אברהם אבין הוא ראה את המציאות באמת כמו שהיא. ממילא הוא למד מזה. הוא קרא את המציאות הנראית בעולם. הוא קרא אותה כמו שקוראים ספר תורה. הוא הבין אותה לאשורה. הוא הבין אותה לאמיתה. וכשמבינים אותה לאמיתה, אז כל הבריאה כולה היא ספר תורה. זה הדור. אני חוזר לפסוק שאמרנו, בינו שנות דור ודור. זהו הדור הראשון. כשמבינים היטב שנות דור, מבינים. דהיינו, כשלומדים היטב את פרשת דור המבול, ואת הסיבות למה דור המבול נמחה מהעולם. במה הם היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. כשלומדים את זה היטב, מבינים מהו הדבר שסותר, מהו האנטי תורה בעולם, מהו הדבר שכנגד תורה בעולם. כשמבינים את זה, מבינים איך אנחנו יכולים להשתייך למה שנקרא תורה שבכתב. איך אנחנו יכולים להשתייך אל אותה מציאות אמיתית, שהיא המציאות כמו שהיא יצאה מידיו של בורא העולם. זה הדור שמלמד אותנו את התורה שבכתב. שנות דור ודור. הדור השני, דור הפלגה, זהו הדור שמלמד אותנו את התורה שבעל פה. כיוון שהרי זאת התורה. כמו שכתוב. אני אצטט את ההקדמה של הרמב״ם למשנה תורה, ליד החזקה. כל המצוות שניתנו למשה בסיני, בפירושן ניתנו. שנאמר, עלה אליי ההרה והיישה, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותך. תורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו פירושה. וציוונו לעשות התורה על פי המצווה. יש תורה ויש מצווה. התורה היא המציאות עצמה, המצווה זהו האופן, איך אנחנו, איך המציאות הזאת, איך אנחנו חיים בה, איך היא מצטרפת אלינו, איך אנחנו מצטרפים אליה, אל אותה מציאות. זהו, זאת המצווה. הדור השני, דור הפלגה, ממנו אנחנו למדנו את עניין תורה שבעל פה. עניין הפירוש הנכון של המציאות. הפירוש הנכון של המציאות האמיתית. דור הפלגה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. זה העיקר, על זה, זה עניינו של אותו דור. הדיבור בעולם היה דיבור ברור כל כך, ובני האדם הבינו כל כך טוב אחד את השני. כשאדם אמר משהו, אז השני שמע בדיוק את מה שהוא אומר. וכל בני האדם בעולם, כולם הבינו זה את זה היטב. כל אחד יכול היה לבטא את עצמו ולהיות בטוח שהוא מובן בדיוק, מובן לגמרי, מובן כמו שהוא אמר. מה שהוא אמר זה מה שנשמע, זה מה ששמעו. אנשים כאלה יכולים לאסוף את כל האנושות כולה, את כל בני האדם בעולם, אוספים את כולם ביחד, ומתקסים עיצה מה לעשות, ומגיעים כולם יחד לעמק השווה. מגיעים כולם יחד לעיצה אחת. זה מה שקרה. כל באי עולם, כולם יחד. הגיעו לאותה עיצה, הבה נבנה עיר מגדל, עיר ומגדל בתוכו, בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. זאת אומרת, הדיבור היה שלם כל כך, היה מפותח כל כך, היה ברור כל כך. וכולם הבינו היטב היטב אחד את השני, היטב היטב. במצב כזה, אז בדרך כלל, כן, זה מובן, בדרך כלל, שבאמת, כשמתבוננים היטב היטב, אז, וכשכולם מתבוננים היטב, אז בדרך כלל מגיעים למסקנה אחת. כל באי עולם הגיעו למסקנה אחת. חוץ, אדם אחד. אברהם העברי, שכל העולם כולו מעבר מזה, והוא היה מעבר מזה. הוא היה בקצה השני, הוא היה לבד, אחד, אחד כנגד כל באי עולם. אברהם העברי, כולם היו מעבר מזה, והוא היה מעבר מזה. ומפורש בדברי חז"ל שזה היה אכפת להם. הם רצו שכל בני האדם, כולם, זאת אומרת שהדבר הזה יהיה, יבוא מכולם כולם ביחד, בלי יוצא מן הכלל. המסקנה שלהם הייתה, שכיוון שהאיש הזה, אברהם אבינו, הוא הרי כמו שידוע, מזלו, לפי דרך הטבע, הוא לא צריך היה להוליד. אז הם אמרו, פרידה זו הכרה היא. זאת אומרת, זה אדם חסר משמעות, אדם בלי עתיד. אז הוא לא יבטל את על ידו, כשהוא לא נמצא יחד איתנו, אז זה לא מחסר. זה נקרא שכל העולם איתנו. אנחנו כולנו, כל העולם כולו. האדם הזה הוא בין כה וכה מחוץ לעולם. בגמרא כתוב, הגמרא בסנהדרין אומרת, כתוב בגמרא, בפרק חלק, הם התחלקו לשלוש כיתות. כיתה אחת, כת אחת אמרה, נעלה, נבנה מגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. אז הם התחלקו, כל זאת, איזושהי מחלוקת הייתה ביניהם. הם כולם היו בעיצה אחת לעשות את העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. אבל מה נעשה אחרי שנבנה את המגדל וראשו בשמיים? מה נעשה אז? אז היו שלוש כיתות, שלוש דעות. קט אחת אמרה, נעלה ונשב שם. נשב שם. קט אמרה, קט שנייה אמרה, נעלה ונעבוד עבודה זרה. וקת שלישית אמרה, נעלה ונעשה איתו מלחמה. נעלה ונלחם כביכול בבורא העולם. זה דברים חסרי פשר. נעלה ונשב שם, אין להם מקום פה. איזה עניין יש לשבת שם? מה התווסף? מה התווסף להם משבו שם? נעלה ונעשה עם המלחמה, זה גם חסר משמעות. נעלה ונעבוד עבודה זרה. חסר, איפה לעבוד עבודה זרה? שלושה עניינים יש בדיבור. דיבור, עניינו של דיבור. דיבור, האדם הוא מדבר. יש שלושה תכנים בדיבור, שלוש משמעויות למושג דיבור. הדיבור קודם כל זה לבוש שאנחנו מלבישים את הדברים הקיימים, את המציאות הקיימת. אנחנו נותנים שם לכל דבר. אנחנו הופכים כל דבר לדבר שאפשר להבין אותו. דבר מובן, דבר מוסבר, דבר שאפשר גם למי שלא היה נוכח במאורע מסוים. אחרי שיש דיבור, אז הדיבור מעביר את המאורע גם למי שלא ראה אותו, גם למי שלא חי אותו. דיבור מלביש את המציאות ונותן לה צורה, נותן לה פנים. זה הדבר הראשון של דיבור. עוד עניין. עניין יש בדיבור. אצל המושג דיבור הוא קשר. הדיבור זה חיבור בין בני אדם. עצם הדיבור, דיבור, יש במשנה בכתובות, בדף י' ג', יש משנה, ראו המדברת עם פלוני. והגמרא מפרשת שפירוש המושג מדברת זה הכוונה יחס של, כן, יחס או יחס שלם או חלק מיחס, אבל על כל פנים זה איזשהו יחס של אישות. וזה נקרא בלשון המשנה דיבור, מדברת. זאת המשמעות השנייה של דיבור. זהו הדבר גם זה בכלל דיבור. דיבור זה קשר. חיבור. הדבר השלישי זה מה שנקרא בלשון הכתוב. באשר דבר מלך שלטון, דיבור זה לשון הנהגה. מנהיג נקרא דבר. רש"י אומר את זה הרבה פעמים, בכמה מקומות, בפסוקים. דבר אחד לדור, ואין שני דברים לדור. גם זה כתוב בגמרא בסנהדרין. מאה דפים לפני מה שהזכרנו מקודם. זה בדף ח' וזה בדף ק'. דבר אחד, טול מקל והחלקות קודם. דבר אחד לדור ואין שני דברים לדור. זה נקרא דבר. ידבר עמים תחתינו. היינו, הוא ינהיג את העמים שאנחנו נהיה המנהיגים. אנחנו נהיה דברם. אנחנו נהיה הדברים. והם יהיו, יודברו תחתינו. יונהגו על ידינו. באופן שדיבור הנהגה, דיבור קשר, דיבור זהו הלבוש שעל ידו המציאות מתגלה, נראית, מוסברת, יכולה להיות מובנת. אותם שאמרו, נעלה ונשב שם. זה נשמע חסר משמעות. נעלה ונשב שם, מה העניין? נעלה ונשב שם זה, אנחנו, הרי מדובר פה, שהמגדל אמור היה להיות, מגדל בראשו בשמיים. ואותם בני האדם, בוני המגדל, התכוונו לעלות לשם ושם להיות, לשבת שם. לשבת שם. בשורשים כתוב, זאת אומרת, מבארים את זה רבותינו הראשונים. פירוש המילה שמיים, כבר הזכרנו את זה פה. פירוש המילה שמיים, מה זה? מה שורש המילה הזאת? מה זה שמיים? הבריאה נבראה כדי שבני אדם יפעלו, בני אדם ילכו, יהיו מכוונים לתכלית. התכלית נמצאת שם, שם. השמיים זהו המקום ששם נכללים כל אמירת שם נגמרת בשמיים. השם הסופי נמצא בשמיים. השמיים זה מקומם של כל השמים שאומרים. היינו, כל התכליות. כל התכליות כולה. שם הם נמצאות. סוף. המגמה. הדבר שאליו רוצים להגיע נמצא שם. כבר אמרנו כמה פעמים שהפירוש הנכון, הפירוש הנכון הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, של הפסוק בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לתרגם את זה במילים אחרות, כי יכול בורא העולם ברא את השאיפה ללכת אל ואת השם שאליו צריך להגיע. זאת הבריאה. זאת נקודת הראשית של הבריאה. נקודת הראשית של הבריאה זה הארץ. ארץ זה לשון רצון, לשון ריצה. מישהו שהוא רוצה, אז הוא שואף אל. מי שרץ, רץ. לאן? לאן אתה רץ? לשם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, את התכלית ואת ההליכה אליו. וזה בעצם, זה בעצם, זה בתמצית, זה כל הבריאה כולה. זה מה שבעצם דיברנו פה בשבוע שעבר. בתמצית זאת כל הבריאה כולה. הארץ שהולכת אל, שואפת, רצה לקראת, והשמיים שלשם רצים. אותם אנשים החליטו, אנחנו נהיה השמיים. אנחנו נהיה השמיים. כל ה... אנחנו נהיה התכלית. אנחנו נשים עצמנו כתכלית. הארץ נתן לבני אדם. השמיים הם לא לבני אדם. השמיים הם לשם. הארץ נתן לבני אדם. אותם אנשים רצו, הם רצו, אנחנו נהיה בשמיים. זאת אומרת, זאת המרידה הגדולה שהם מרדו. כביכול בורא העולם לא נתן את זה, לא נתן לנו את זה, הוא לא נתן את זה לבני אדם. אז הם החליטו, הם ייקחו את זה לבד. זה חלק אחד. כך הם לקחו לעצמם מכוח הדיבור המאוד מאוד משוכלל. הדיבור שהוא בידיהם היה המקסימום של דיבור. מקסימום של דיבור. כל מלוא האפשרויות של קשר, כל מלוא האפשרויות של הבנה שלמה בין בני אדם. הבהרה גמורה של מה שאני מתכוון. ברור גמור, ברור גמור. כל אחד יכול לומר בבירור גמור מה הוא מתכוון, ולדעת בבירור גמור שכולם מבינים אותו בדיוק כמו שהוא רוצה, בדיוק כמו שהוא אמר. וזאת, זה היה דבר פשוט, כן? כמו שהיום פשוט ההפך. ככה היה אז פשוט, שכשבן אדם אומר, אז מבינים את מה שהוא אמר. זה היה אז, והם השתמשו בדיבור, באותו, קראנו לזה הדיבור המקסימלי, הדיבור השלם. השתמשו בדיבור הזה כדי לקחת לעצמם את הכל. כת אחת לקחה לעצמה את עצם השמיים, כת שנייה לקחה לעצמה את כל ההנהגה כולה, זה אלו שהחליטו נעלה ונעבוד עבודה זרה. וכת שלישית החליטה שהיא תיקח לכאן, לתוך המערכת האנושית, את כל הקשרים כולם, וכל מה שמחוץ למערכת האנושית, כל מה שלמעלה מאיתנו, שם, אז אנחנו איתו, עם החלק העליון הזה, איתו אנחנו נעשה מלחמה. זאת אומרת, ההפך הגמור מקשר. העצה היחידה, בפסוק כתוב, העוצמה של כל בני האדם, כל האנושות כולה, העוצמה היא כבירה. זאת עוצמה שכביכול חששו ממנה למעלה. בורא העולם עצמו אמר, הבה נרדה ונבלה שם שפתם. משום שאתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. אז חייבים להתערב ולקחת מהם את כוח הדיבור. אם יהיה בידם אותו דיבור, אותו דיבור שלם, יישאר בידם, אז לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כלל העולם כולו, כל בני האדם כולם, אז הכוח שלהם הוא כוח אלוקי. כל מה שנקרא צלם אלוקים בעולם, כשכולם יחד מחליטים דבר אחד, אז בפסוק כתוב, לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כשכתוב לא ייבצר מהם, הכוונה לא ייבצר מהם, כן, לעשות מלחמה כביכול עם בורא העולם, לעבוד עבודה זרה באופן שזה יקיף את כל העולם כולו, ולקחת לעצמם את השמיים, וזה לא ייבצר. העצה היחידה הייתה לקחת מהם את כוח הדיבור. לקחת מהם את כוח הדיבור. הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. אז הכל השתבש, כמובן. אז כבר אין הידברות, אין דיבור. אדם אומר ומבינים אותו. כן, כמו שאנחנו רגילים. אדם אומר דבר אחד והוא מובן הפוך. כך, רגיל. זאת הייתה העצה היחידה, מלמעלה, זאת הייתה העצה היחידה להתגבר. כל הבלבול, כל הפלגה, כביכול בורא העולם יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. משם כולם התפלגו ונעשו ל-70 אומות. משם הם התפזרו על פני כל הארץ. משם הפיצם השם על פני כל הארץ. שם היה הפילוג. אבל יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מספר בני ישראל הוא 70 נפש. 70 נפש. זה 70 שהם אחד. 70 שמדברים עליהם בלשון יחיד. כמו שכתוב, רש"י מביא דברי חז"ל. עשיו 6 והוא קורא אותם נפשות. יעקב 70 והוא קורא אותם נפש. כך. אומות העולם, יש להם רב. יעקב, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. ההבדל בין רב, הרבה, ובין קול, זה שקול לוקח את כל הריבוי ועושה אותו לאחד. דבר אחד שלם. כל הפילוג חל רק על אותם שהיו בפלגה, אותם שהיו באותה עצה, כל אותם שהיו מעבר מזה. אבל אברהם העברי שהיה מעבר מזה, הוא נשאר באותו שפה אחת ודברים אחדים. אותה שפה אחת ודברים אחדים שהייתה קודם, כשזה התחיל, אצל אברהם אבינו זה נשאר. עליו לא חל הפילוג. להפך, כל הפילוג כולו הוא מכוון כדי להראות שישראל הם גוי אחד בארץ. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. מספר בני ישראל זה מספר שכל גבולות עמים. אז בישראל זה נקרא בלשון יחיד. זה נפש. כאן שורש, כאן נמצא העומק של תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זאת לא מציאות ש... לומדים פסוק עם רשי, אז אנחנו יודעים תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עומק עניין תורה שבעל פה זאת מערכת דיבורים שמבינה את הדבר כמו שהוא. זאת מערכת דיבורים שמפרשת, מבארת את המציאות כמו שהיא באמת. לומדי תורה, בלשון חז"ל, לומדי תורה, עוסקי בתורה, חכמי תורה, נקראים חברים. חברים. וזה שמם, ככה הגמרא, משניות. זאת הלשון שמשתמשים כלפי לומדי תורה. חברים. פירוש המושג חברים זה נקרא לימוד התורה מחבר אותם. כאן נמצא הדיבור האמיתי, אותו דיבור שהוא קשר, אותו דיבור שהוא חיבור, אותו דיבור, הדיבור ההוא נשאר פה הוא נמצא. כך שאם רוצים להגיע באיזה אופן שהוא לתורה, אז שירת האזינו מלמדת איך לומדים. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כך תלמד תורה. אבל אי אפשר ללמוד היטב בלי שלומדים בינו שנות דור ודור. דור ועוד דור. דור כנגד תורה שבכתב, ודור כנגד תורה שבעל פה. היה דור שכשמסתכלים עליו, לומדים אותו, מבינים אותו היטב, יודעים כל הדברים שבעולם, ההיכר האמיתי שלהם, כל דבר ניכר מהיפוכו. מי שמבין טוב את דור המבול, יודע איך נראית המציאות של תורה. שמבינים היטב למה אותו דור נמחה עבר מהעולם, למה אותו דור אין לו מציאות, אין לו קיום. מי שמבין את זה מבין איזה, כן, מהי המציאות האמיתית. בסוף ספר יצירה שמיוחס לאברהם אבינו, במשנה האחרונה, כתוב שם שכביכול בורא העולם אהב את אברהם אבינו, קירב אותו מאוד, ובהמשך כתוב הוא קראת לו ברית. שתי בריתות כביכול קראת בורא העולם עם אברהם, שתי בריתות הוא קראת. הוא קראת לו ברית בין עשר אצבעות ידיו, והיא ברית הלשון. ברית הלשון. אברהם אבינו נכרתה איתו ברית, והברית הזאת נקראת ברית הלשון. מה המשמעות של ברית לשון? מה זה ברית הלשון? הברית השנייה זאת ברית המילה, כמו שידוע. כמו שידוע, זה כידוע, זאת הברית שמי שנכנס, נכנס בבריתו של אברהם אבינו. אנחנו כולנו בני ברית, אבל אנחנו בני שתי בריתות. אנחנו בני ברית ועוד ברית, שתי בריתות. גם ברית הלשון היא הברית שנכרתה עם אברהם ועם כל זרעו אחריו. זה מפורש. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך. לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עוד. הברית הזאת, אותה ברית, עשתה אותנו לבני ברית, אנחנו וכל תולדותינו. וככה הדין, הדין הוא שישראל, שהוא לא מהול, נקרא מהול. גוי שהוא מהול נקרא הרל. זה משנה מפורשת, כתוב במשנה, מי שנודר מן הערלים. נודר, מדיר עצמו, לא להנות מערלים. אז הוא מותר בערלי ישראל, ואסור במולי עובדי כוכבים. כי מולי עובדי כוכבים נקראים ערלים, וערלי ישראל נקראים מולים. הם לא קיימו מצוות מילה, אבל הם בני ברית. ברית המילה נמצאת איתה. הקדוש ברוך הוא קראת שתי בריתות עם אברהם אבינו. ושתי הבריתות האלה נמצאות ב... אברהם אבינו היה אדם שמפורש עליו בתורה שהיו לו שתי משפחות. משפחה אחת זאת המשפחה שהוא קיבל בגיל 100, זאת הייתה משפחתו, בנו יצחק, שנולד לו לזקנתו. אברהם בן 100 שנה, בהיוולד לו את יצחק בנו. והמשפחה הקודמת שלו הייתה הנפש אשר עשו בחרן. הם כולם לדינה, על פי דין, עד היום. כל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה, יכול להגיד אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. גרים, אומרים, גרים מביאים ביקורים וקוראים. אומרים, אבותינו. לשון הרמב״ם הרי הוא אב לכל מי שבא ונכנס תחת כנפי השכינה. אב המון גויים נתתיך. זאת אומרת, לאברהם אבינו יש שתי כוחות הולדה. יש כוח הולדה בפיו, ויש כוח הולדה כדרכה, כדרכו של עולם. כטבע. הנפש אשר עשו בחרה. זאת הייתה ה... זהו כוחו של אברהם אבינו להוליד בנים בפיו, בדיבורו. זה דיבור, דיבור, דיבור אמיתי. זה דיבור שהוא נכנס ללב ובורא אדם. זה דיבור שהוא גם קשר, גם קשר, גם הנהגה, וגם ברור שאין כמותו. זה הדיבור שהוא לא נמצא בעולם, הוא איננו בעולם, הוא לא נמצא, מי שיחפש אותו לא ימצא אותו. הדיבור הזה הוא דבר תמוה, הוא דבר בלתי אפשרי, הוא דבר שמאוד מאוד קשה להבין, מאוד קשה להבין. אלו מעשים בכל יום, בני אדם שלא הורגלו בתורה, זה בלשון נקייה. בני אדם שלא הריחו ריח תורה מימיהם. דור שלישי, רביעי, של אנשים שריח כלשהו של תורה לא נדבק בהם. והם מסוגלים לשמוע דברי תורה או להתהפך ולהיות בני אדם אחרים. אלו עובדות, אלו דברים שקורים. זה הדיבור שנשאר מאברהם אבינו, שהיחידי שהיה בעבר השני מדור הפלגה. כל אלה שהיו בעבר ההוא, הם נתפלגו, נלקח מהם אותו כוח דיבור. אברהם אבינו לקח איתו את אותו כוח דיבור. זה לא דיבור שלנו, זה לא דיבור שאנחנו מדברים. זהו הדיבור כביכול, זהו הדיבור התורה מדברת. התורה מדבר. רק שמדברים את התורה עצמה, אז הדיבור הוא הדיבור השלם. הדיבור פועל, הדיבור מתחבר, הדיבור מנהיג, הדיבור מברר. הדיבור מוליד אדם חדש. זאת הברית שכביכול בורא העולם קראת. הברית שבורא העולם קראת עם אברהם אבינו. ברית הלשון. ברית הלשון זה דבריי אשר שמתי בפיך. ואני זאת בריתי אותם, אמר השם. דבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך. זה הדיבור שנשתייר מאז, משם, מאותו דור. זהו הדיבור האמיתי של תורה שבעל פה. וכל מי שזוכה להבחין להבחין הבחנה נכונה, הבחנה אמיתית, בין הדיבור של דור הפלגה, בין הדיבור של התפלג, ובין הדיבור שהוא הגילוי של ברית הלשון. מי שזוכה להבחין, יודע, רואה את זה, חש בזה, כל מי שהוא בן ברית חייב להבחין. אנחנו התרגלנו בלשון המפולגת, אותה לשון מפולגת, מפוגלת, שהיא הלשון שכל העולם כולו משתמש בה. התרגלנו בלשון הזאת, הלשון הזאת היא מושחזת היטב, היא חדה, היא יכולה אפילו להיות מרשימה, אבל היא לשון ארורה, היא לשון מקוללת, היא לשון אין בה לא קשר ולא פשר, שום דבר. היא לא מחברת שום דבר אל שום דבר, והיא לא מבארת שום דבר, היא מדברת, ומילים לא חסרות, מילים יש בשפע. הדבר שאליו אנחנו צריכים לשאוף, מה שאנחנו צריכים לחכות בתוך המבול הנורא הזה, המבול הנורא של המילים המזויפות, המילים חסרות הפשר, המילים שהעולם מדבר, אותם מילים של דור הפלגה, אותם מילים, אם המילים האלו הם מילים של ברית הלשון, אז המילים האלה הם מילים ערלות. אנחנו צריכים לשאוף, להשתדל, אנחנו בני ברית צריכים להשתדל, למצוא את אותו דיבור שהוא הולך לאיבוד בתוך המבול הזה. דיבור אחד של אמת. מאיר, פותח, מחבר, קושר. יש בו תפיסה של דבריי אשר שמתי בפיך. דיבור אחד יכול להאיר את העולם. אברהם אבינו, כמו שמבואר בכל דברי רבותינו, אברהם אבינו כתוב שמרגלית הייתה בצווארו של אברהם. מרגלית הייתה בצווארו של אברהם, שכל מי שהיה רואה אותה היה מתרפא מיד. אז כבר מבואר בכל הרבה הרבה מרבותינו הגדולים מהקודמים, כך כתוב במהר"ל, כך כתוב בשל"ה, כך כתוב הרבה הרבה. אותה מרגלית שהייתה בצווארו של אברהם, זה הברית הלשון שהייתה עם אברהם אבינו. וכל מי שהיה, כן, כל מי שזה העיר לו, התרפא מיד. אנחנו בני ברית, אנחנו המחזיקים בבריתו של אברהם אבינו, אנחנו צריכים את הדיבור הזה לחפש, את הדיבור שהוא תולדת ברית הלשון, את זה אנחנו צריכים לחפש. הדיבור הזה נמצא אך ורק בדבריי אשר שמתי בפיך. הוא לא נמצא בשום מקום אחר. לא רק שהוא לא נמצא בשום מקום אחר, כל הדיבורים האחרים הם כולם באים לחסות באורלה את הדיבור שהוא מכוח ברית הלשון. כל הדיבורים האחרים הם האורלה שמחסה על הברית. זאת הנקודה. זה מה שרצינו לבאר היום. אנחנו חיים בעולם של שקר. ואנחנו חיים במה שמאפיין את העולם. באמת. זה המבול של הדיבורים. מבול. בילה את הכל, בלבל את הכל, תשתש את הכל. זה המבול. זה מה שהמבול עושה. מה שאנחנו צריכים לחפש זה את אותו דיבור אמיתי. אותו דיבור שהוא נשתייר מאז, נשתייר מאז ולא נתפלג. אותו דיבור, זהו הדיבור שבו כביכול בורא העולם ברא את העולם. ובדיבור הזה, זהו דיבור שבו כל אחד ואחד מאיתנו יכול להוליד את עצמו מחדש, יכול לברוא את עצמו מחדש, את עצמו וגם את חברו. זה דיבור שהוא ברית. אם אנחנו רוצים לצייר לעצמנו, רק משפט אחד או שניים, אם אנחנו רוצים לצייר לעצמנו איך העולם ישתנה? יבוא אדם וישנה את העולם. איך? מה? יבוא אדם וישנה את כל העולם כולו. אם אנחנו מבינים נכון את העוצמה שיש בדיבור אמיתי, זה מה שיקרה. והוכיח בשבט פיו. והכל יהיה ברור. הכל יהיה ברור. אין לנו מושג היום איך נראה או איך נשמע דיבור של אמת. אבל אנחנו חייבים לדעת, זה קיים. זה מה שרצינו לבאר. השם יעזור לנו ונזכה מהר במהרה לשמוע את אותו דיבור.